נקרא את המדרש הזה כפתיח. אמר בידון בסימון, מה תכתיב נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך? תכתיב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ומה יאמר כמוך? אלא היה ירמיהו כמותו בתוך אחות. שכל הכתוב בזה, כתוב בזה. זה ניבא 40 שנה, וזה ניבא 40 שנה. זה ניבא על יהודה וישראל, ועמדו בני שבטו להורגו. וזה כמוכן. זהו שלח ליאור, וזהו שלח לבור. זה ניצא על ידי אמה, וזה על ידי עבד. זה בא בדברי תוכחות, וזה בא בדברי תוכחות. וכך הוא צריך לומר דברי ירמיהו בן חלקיהו. טוב, מהסיומת הזאת משתמע שהקטע הזה הוא שימש כפתיח לדרשה על ירמיהו, יכול להיות על ההפטרה של דברי ירמיהו שנקרא בבית הכנסת. על כל פנים, המדרש אומר לנו משהו כללי, שירמיהו היה כמו משה, והאסמכתאות שהוא מביא לכך הם מתוך חייהם של משה ושל ירמיהו, כן, אורך התקופה, זה ש... כל אחד מהם ניבא יהודה וישראל ועמדו בני שבטו להורגו, כלומר בזמן שהם מתעסקים עם המשימה הגדולה של ללמד את כל העם, וחשבו שהם יכולים להסתמך על הגיבוי לפחות של בני השבט, אבל הנה מאחורי הגב השבט זומם נגדם וחורש רעה. כל אחד מהם היה בסכנת חיים, ניצא ידי אמה וידי עבד. כמובן, השאלה שנשאלת היא, האם יש פה משהו מהותי? כי מהכותרת זה נראה שכן, שירמיהו היה כמו משה, כמוך. אבל האסמכתאות שמובאות אחר, הן נראות מקריות, או הגבול המקרי. היו אירועים כאלה, והיו אירועים כאלה, והם דומים. אז האמת היא שהמדרש הזה כן מציין משהו מרכזי, שאותו, זה באמת הדבר שהוא ממש, כנראה לפי המדרש, הדבר שהוא משותף, וגבי העניין הזה אנחנו רואים את ירמיהו, שהוא דומה למשה, ומה זה הדבר הזה? התוכחות, כן? כי זה, המדרש אומר את זה, זה הדבר הראשון. היה ירמיהו כמותו בתוכחות, וגם בסוף, זה בדברי תוכחות, וזה בדברי תוכחות, כן? זה גם הפתיח וזה גם הסיום, משמע שזה באמת הציר שעליו הטענה של המדרש הזה סובבת, אבל מצד שני זה הדבר התמוע ביותר. כן? מה זאת אומרת, המיושבי בתוכחות, היה נביא. שלא עסק בתוך אחות, אז מה יש פה להשוות דווקא בין ירמיהו לבין משה? טוב, נחזור בעזרת השם לעניין הזה. על כל פנים, אברבנאל בהקדמה שלו לספר, הוא מאמץ את המדרש הזה, והוא רוצה לטעון שהמדרש הזה רומז לתשובה לשאלה מסוימת. הוא שואל, איך אנחנו אמורים להעריך את ירמיהו? כן, איפה הוא עמד בסולם, במדרג של נבואה, בהשפעה לנביאים אחרים? והוא טוען שבעצם כוונת המדרש היא לומר שהדרגה של ירמיהו הייתה מאוד גבוהה בנבואה. לכן הוא היה דומה למשה. אברבנאל בעצמו מצא עוד כמה נקודות דמיון. כן, הבאתי אותם פה, זה ששני הענבים האלה משבט לוי, שניהם סרבו בשליחותם, שניהם עסקו בשאלת צדיק ורע, ומכן חלק מהדברים האלה שהרבה מנהל מציין, הם לא מפורשים בכתוב, הם נסמכים על דברי חז"ל, אבל משה רבינו שאל, הרי נינת כבודך, חז"ל מפרשים, רוצה להבין את הפתרון החידה של צדיק ורע לו, אצלו ירמיהו זה מפורש, כן? מדוע הדרך שאין צדיך וכו'. שניהם הסביעו את העם לא לשוב למצרים, כן, זה כן, נכון? שאל, למה דרך רשעים צריך? אני לא זוכר את הפרק, אבל וגם, שוב הפי חזל, שירת הלוחות, כמובן משה שירת הלוחות, וירמיהו גנז את הארון בזמן חורבן המקדש, ככה יש מדרש כזה. כמו כן, הקבורה בחוץ לארץ, זה לא מפורש, ירמיהו, אבל אני לא יודע בעצם מה המקור לדבר הזה, אבל ככה הוא אומר. דרך אגב, אתם חושבים על עוד מקבילות שדומים בין ירמיהו למשה? מה? דושים
מבטן.
כן, יפה, כן. אז אצל ירמיהו זה מפורש, דושים מבטן. אצל משה זה לא מפורש, כן, אבל אפשר לומר שזה משתמע. מזה שכשמולד ותאר אותו כי טוב הוא, ויש מין הילה ניסית מסביב לסיפור שלו, להצלה שלו. כן, או לפי המדרש, כן, כל הבית התמלא אורה, אז זה ודאי ככה. אוקיי, יפה, עוד משהו שאתם חושבים? שניהם מה?
לא
הייתה להם בחירה. כן, אוקיי, יפה. כן, אוקיי. טוב, זה שהם סרבו בשליחותם זה הבא בנרציין, אבל אתה מוסיף, הנקודה הזאת שהם היו, שלא יכלו לצאת מזה. כן. הם לא רצו וזה כאילו נכפה עליהם להיות נביאים, ובאמת המשלט לב הזאת לצאת מהמשימה הזאת, משה מבטא את זה במהלך הקריירה וגם ימיהו.
מה זה המדרש המציין המטוף בנסב ביתו לאורכו? מתי יסב את הלוי רצה להרוג את משה?
מתי יסב את הלוי קומם נגד ימיהו? נגד משה. זה בכוח.
הם רצו להרוג אותו?
זה מה שכתוב פה? שרצו להרוג אותו. כן, ככה, בסדר. לא זכוי מדרש כזה. אוקיי, בסדר, שאלה טובה. מה? אוקיי. בסדר, אוקיי, אבל אתם, הדברים שאתם אומרים כמובן נכונים. לא יכלו להשתחרר מהמשימה. אפשר גם לעמוד על עוד כמה נקודות דמיון שכדאי לעמוד עליהן במסגרת גם בהתייחס לפרקים שלמדתי מהשבוע וגם קצת נרחיב את המבט גם לפרקים אחרים. מבחינת הטיפוס, פשוט דרך החיים, אפשר לומר, של ירמיהו ושל משה, יש משהו מאוד, מאוד דומה, משהו מן הצד המציאותי. משה כידוע שנים רבות לפני שהוא נבחר לתפקיד שלו היה לו תפקיד אחר, הוא היה רועה צאן, רועה צאן במדבר כנראה במשך שנים רבות. כן, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק כמה, אבל זה עושה רושם שזו הייתה תקופה רצינית, אולי של עשרות שנים. ושוב, כאשר הוא סירב, הוא לא רצה להיות נביא, הוא בעצם רצה להישאר שם. כן, כלומר, הוא ראה בזה את המקום שלו, את החיים שלו. אחר כך, כמובן, כאשר הוא נבחר לתפקידו, יצא שבעצם הוא המשיך במשהו דומה. כן? הוא המשיך להיות איש מדבר, לא רצון, אבל משהו דומה, כן? הוא ראה בני אדם, רצון. הצאן היו עכשיו עם ישראל. עכשיו ירמיהו, אין שום פסוק שהוא אומר על עצמו שהייתי, כן, בצורה מפורשת, אינה משתמעת לשתי פעמים, שהוא היה, כן, שהשם פנה אליו כשהוא ראה צאן במדבר ואמר לו עכשיו אתה מגויס. אף על פי כן, ככל הנראה זה באמת ככה, כן, קודם כל, כן, ואני מסתנך פה על שם שמעת מה הספר זה שם אוגה רובני, לא? כן? טוב, נוגה רובני, את השם, שם מוכר? מה? כן, נוגה קדומי, אוקיי. אז הוא כתב ספר שנקרא אור חדש של ספר ירמיהו, לפני שנים עבור, 50 שנה. כתב את זה, סביר להניח שזה דבר ראשון שהוא כתב, הספרים. והמגמה של הספר הזה היא לקחת את ספר ירמיהו ולצאת בשטח, מקומות שירמיהו הסתובב, זאת אומרת, ענתות, מענתות אילו בירושלים, והוא גילה שמתוך ההתחככות עם השטח וההסתכלות בדרך החיים של המקומיים, כן, שאז היו ערבים, אבל איך שאנשים התעסקו והתפרנסו שם, אז פסוקים רבים בספר ירמיהו שקשה להבין אותם, מתחילים להבין אותם. והמסקנה המרכזית שלו היא שירמיהו היה ככל הנראה רועה צאן, זה כנראה היה המקצוע שלו הראשון, וזה מסביר המון המון דימויים ומשלים ופסוקים שבהם הוא משתמש ומתאר את התוכחות שעם ישראל הולך לחוות אותם. אז כן, אז משל בפרקים שלנו ניקח את ה... תסתכלו פרק ד' פסוק ז'. עלה אריה מסובכו משחית גויים, נסע יצא ממקומו. כן, זאת אומרת, זה מקום, אחד ממקומות רבים ששם ירמיהו מתאר את האויב, זאת אומרת, חיית טרף. יש לנו עוד דבר כזה בפרק הבא, פסוק ו', כן? על כן היקם אריה מיער זה ברבות השתדדם נמר שוקד על עריהם. כל הרצה מהנה יתרף. כן, יש הרבה מאוד פסוקים כאלה שממשילים את האויב לחיות טרף שטורפים את הצור. כמו כן, כן, בפרק ו', פסוק כף, נכון? לא פרק ו', סליחה, פרק י', כן, פה אנחנו נדלג קצת, פרק י', פסוק כף. כן, אוהל איש ודעת וכל מיתרן ייתקו. בני יצאוני ואינם, אין נוטה עוד אוהלי ומקים יריותיי. כי נבערו הרועים, ואת אדוני לא דרשו, כן, לא השכילו וכל מריתם נפוצה. שוב דימוי של מן העולם של ריח צאן. צאן, כן, האוהל, הוא באוהל שם בשטח, ובאים שודדים, או באים שבטים, כן, הבדואים האחרים, כן, הזרים שמתחרים על השטח, והם באים בכוח עם המון צאן משלהם, והם מגשים את הרועים, משתלטים על העדרים המקומיים. גם דימויים כאלה יש הרבה מאוד. בירמיהו יש לנו הרבה המוטיב של ההליכה ושל דרך, כן, זה היה לכם כבר בפרק ב', כן, קודם כל, זה הלוך וקראות, הלוך ו, הלוך ו, הלוך ו, הביטוי הזה הלוך ו, מופיע הרבה ירמיהו, הרבה יותר מספרים אחרים. מישהו במדבר הוא כל הזמן בהליכה, כל הזמן, כן, לא משנה במקום אחד. המראה נגמר, אתה הולך למקום אחר. אז בפרק ב' הוא החוויה של עם ישראל במדבר, זה מתארת כמין תקופה אידיאלית. פרק ב' פסוק ו', ולא אמרו, איי אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצל מוות. בארץ לא עבר באיש, לא ישב אדם שם. כן. עוד פעם, הזכור של הדרכים שם למטה, פסוק י"ח. ואתה מלך לדרך מצרים לשתות מי שיחור, מלך לדרך אשור לשתות מי נהר. כי אשריך רעתך ומשובותייך תוך היכוך, ודאי וראי כי רב אמר עזבך את אדוני אלוהיך, ולא פחדתי אליך נאום אדוני אלוהים צבאות. כן, והתכוונתי לראות פסוק י"ז. הלא זאת תעשה לך, עזבך את אדוני אלוהיך, בית מוליכך בדרך. זאת אומרת, למרות שאתם הגעתם כאילו לארץ הקרמל, לאכול פריה וטובה וכו', אבל אתם אמורים לראות את עצמכם כהולכים בדרך, הקדוש ברוך הוא מוליך אתכם, הנביאים הנכונים, הצדיקים, אמורים להוביל אתכם, הרועים הטובים, ואתם עזבתם, כן? ירדתם מהדרך. כל הנושא של שבילים ונתיבים מופיע הרבה מאוד בירמיהו, וזה הכל כן, משקף את העולם שבה הוא חי, העולם שבה הוא מתמצא. המדבר מלא דרכים, כן, זה אחת הבעיות במדבר, שאתה לא יודע לאן ללכת, וכדי באופן זמני הרועה מכנס את הצאן לאיזה מערה, ושם באזור יש איזה בור מים שיספיק לשלושה ימים, במרחק קילומטר מן המערה, אז במשך הימים האלה הצאן הולכים הלוך ושוב וסוללים שם איזה דרך, ואחר כך העסק נגמר, אז הוא עולה הלאה. מי שבא אחר כך רואה דרך, כן, וזה כבר אחד מהדרכים הרבות שיש שם באזור, והוא עכשיו לא יודע מאן זה הולך, כן ללכת על זה, לא ללכת על זה. אז זה מציאות מאוד פולטת במדבר, ושוב, זה מופיע הרבה מאוד בירמיהו. כן, בכל אופן אני ממליץ לכם להכיר את הספר ההוא של נגה ראובני, ולראות את הדברים שם. בכל אופן, זה עוד דבר שמאחד, מבחר רוחנית או חווייתית, אפשר לומר, את משה רבינו עם ירמיהו הנביא, שניהם בעלי האופי הזה, של האופי המדברי, הולכת, לחפש, לחשוד בארץ הנושבת, לחשוד בציוויליזציה, כן, שמשם החטא יוצא. כן, ירמיהו אומר את זה במקום כאן, מי ייתן לי מלון אורחים, כן, מי הוא רוצה לברוח מהעיר, מהמקום הנושב, כי זה הכל מלא חטא שם. אני רוצה להיות במדבר. טוב. אוקיי, כל אלה דברים שדיברנו עליהם שמהווים איזשהו הקבלות מתוך אירועים בחייהם של משה וירמיהו, מתוך סגנון החיים שלהם, סגנונות דומים. אבל אנחנו בעצם רוצים בעיקר להגיע לעניין הזה של התוכחות, כן? שזה החידה של אותו מדרש. מה משותף פה בנושא הזה של התוכחות? מה מייחד את ירמיהו, מה מקשר אותו באופן מיוחד בתוכחות שלו למשה רבינו? אז הנה בואו נפתח שוב מה שלמדתם השבוע בפרק ה', ואני ראיתי בדפים שבעצם דפי הנחיה הסיפו תשומת לבכם לעניין הזה. אנחנו בפרק ה', כן, פסוק תדבר. הנני מביא עליכם גוי ממרחק, בית ישראל נום אדוני. גוי איתן הוא. גוי בעולם הוא. גוי לא תדע לשונו, לא תשמע מה ידבר. אשפתו כקבר פתוח, כולם גיבורים. ואחר כצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך. יאכל צונך ובקריך, יאכל גפנך ותינתך. ראשי שערי מבצריך, אשר תבוטח בהינה בחרב. טוב, כמובן, מאיפה זה?
כמו בכללות של
זה. כן, זה הכללות של פרשת כי תבוא. ממשיך ירמיהו, וגם בימים ההם אנו אומר אדוני, לא אעשה איתכם קלה. כן? אז יש לציין שפה ירמיהו עושה מה שמשה רבינו לא עושה, כן? הוא מרכך את זה, הוא אומר, לא אעשה אתכם קלה. אבל אחר כך הוא חוזר. והיה כי תמות תחת מה עשה אדוני אלינו לנו את כל אלה, ואמרת להן, כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחר בארצכם, כן תעבדו זרים בארץ לא לכם. מאיפה זה? לא מצרתי לכם?
ועבדתם אתם.
מה? כן, השאלה שהם שואלים, מאיפה זה? והיה כי תאמרו? נכון, פרשת ניצבים. ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת, מחורי אף הגדול הזה? אמרו, על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים, והלכו ויעבדו עליהם אחרים, והשתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם, וכו'. כן? אז כמובן זה לא ציטוט, אבל הזיקה פה מאוד ברורה ומרגשת. אוקיי. מבחינה סגנונית אנחנו רואים פה קשר וזיקה בין מה שירמיהו אומר לבין מה שאמר משה רבינו לפניו. עכשיו, אותו מדרש שבו פתחנו אומר שיש דמיון בין ירמיהו לבין משה רבינו לגבי התוכחות. כאשר אנחנו מדברים על תוכחות של משה רבינו, בעצם למה אנחנו מתכוונים? איפה נמצאות התוכחות של משה? כתבו בחוקותיי.
כן, דברים.
כל ספר דברים בעצם. כן. ספר דברים זה ספר שלא רק בכללות, לא בפרשת הכללות ממש, אבל כל הספר הוא בעצם... כן, לא ממש כל ספר, יש הרבה מצוות בספר, הרבה חקיקה. אבל חלק מרכזי ודומיננטי בספר דברים זה שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל. כן, אז התוכחות הכללות זה מופנה כלפי העתיד, אבל יש הרבה תוכחות שמתייחסות לעבר. כן, מה עשיתם בזמן שאנחנו במדבר? טוב, עכשיו הזכרת את בחוקותיי, אבל יש כמובן הבדל בין ספר דברים לבין פרשת בחוקותיי. אמנם כל חמש התחומשים הם תורת השם, אבל ספר דברים הוא הדיבור של משה. אז יש היגיון בזה שאנחנו, אם אנחנו אומרים משפט כזה שיש דמיון בין התוכחות של מיהו לבין התוכחות של משה, שהכוונה היא בעיקר זה מה שאנחנו נמצא בספר דברים. אז נמשיך הלאה. אנחנו בפרק ה', בואו נראה לפרק, לפסוק כף ג' שם. כן, פסוק כף ג'. והעם הזה היה לב סורר ומורה, שרו וילכו. איפה במקרא מופיע הביטוי הזה, סורר ומורה?
בין
סורר ומורה. אוקיי? שני מקומות. זהו. הם לא מופיע בשום מקום אחר. ברוך השם יש שם היום את החיפוש הממוחשב, שזה דבר נפלא. כן, אפשר לראות את זה. הלאה. בפרק ד' פסוק ד' הימודו לאדוני והסירו עורלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים. פן תצאך אש חמתי וברה ואין מחבא מפני רואה מעלליכם. מילת עורלת הלב.
מה לשם איתו?
מה?
מה לשם? ניצבים.
מה?
פרשת ניצבים?
כן.
מה לשם?
אמרתם את עורלת לבבכם. עורפכם לא תקשורות. ומתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשורות. אני לא זוכר בדיוק את המקום, אם נצח את זה. כן, בכל אופן זה בספר דברים. ושוב, לא מופיע במקום אחר, כן? למרות שקצת מפתיע שהמושג הזה, למול את עורלת הלב, זה אצלנו כל כך מושרש, קשור לתשובה ותפילות וזה. זאת אומרת, בספר דברים, בספר ימיהו. אוקיי, אני חוזר קצת אחורה עכשיו פרק ג' פסוק י' ז'. כן, בסוף הפסוק כתוב ולא ילכו עוד אחרי שירות ליבם הרע. עוד ביטוי פה, ללכת אחרי שירות הלב. שוב, כן, מאיפה זה? איפה יש שירות הלב? לפני ימיהו. כן? כי בשירותי בילך. גם כן, גם זה בניצבים שם, באותו מקום. כן? מעצות רבה את עצמיה. אז איפה מופיע הביטוי של שירות הלב במקרא? אז יש, כן? גם פה עשיתי חיפוש. וזה מופיע בספר דברים שם באותו מקום. ימיהו 8 פעמים. וחוץ מזה, רק עוד פעם אחת בספר תהילים. כן, פעם אחת. אוקיי, ניקח עוד דוגמה אחת, אני חושב, ואני אסתפק לזה. תסתכלו בפרק י' א', פסוק ג', כן? ומעת עליהם. ואמרת להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, ארור האיש אשר לי ישמע דברי הברית הזאת. אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציא אותנו מארץ מצרים מכור הברזל לאמור, שמעו בקולי ועשיתם אותם ככל אשר אצווה אתכם. והייתם לי לעם ואנוכי היה לכם לאלוהים. טוב, בינתיים יש לנו ארור האיש, כן, אשר לא ישמע, גם כן מספר דברים, כור הברזל, כן, ספר דברים, אתכם הוציא השם מכור הברזל ממצרים, זה ביטוי שמיוחד לספר דברים. פעלה למען הקים את השבועה שנשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה, ואין ואמר אמן אדוני. כן, ימיר עונה אמן אחרי הארור האיש, כן, גם כן דבר שלו. בספר דברים, גם הביטוי הזה למען הקים, למען הקים הוא מופיע פעמיים בספר דברים, באופן בלעדי. התופעה הזאת היא תופעה מאוד רחבה בספר ימיהו. על ימין ועל שמאל מוצאים ביטויים ונסחויות ודברים שהיום אנחנו אומרים, הוא מתכתב עם ספר דברים, כן, ככה אומרים היום. אבל זה, הזיקה הלשונית פה מאוד, מאוד ברורה. עכשיו, אני אומר לכם עכשיו מה מוסגר, שהחוקרים שמו לב לעניין הזה. אז מה שבשבילנו זה תופעה ספרותית, שיש לה משמעות, אנחנו מחפשים פה את המהות של הדברים, אז אצלם זה הופך להיות ארכיאולוגיה, וכן, וכן, אז מאיפה זה בא, וכולי, וכולי, כן, אז למשל, הרי יש להם תיאוריה שספר דברים בכלל, זה התגלה בימי יאשיהו, כן, ואז השאלה היא, אז אבל, הנה, זה אבל ירמיהו פשוט מלא בספר דברים, וירמיהו ויושיהו הם באותו זמן, כן? כלומר, הדבר הזה של מציאת הספר על ידי יושיהו, זה היה, זה קרה, כלומר, ירמיהו היה שם. ואיך יכול להיות שכל כך מהר הספר הזה השפיע, ויש פה השפעה כל כך גדולה על איך שירמיהו כותב ומדבר. כן, אז כן, אז קושיה שמעסיקה אותם, אז חלק מהם, לא שאני בקי בכל העניין הזה, בעצם ראיתי הגמון הזה במקום אחד, מסוכן, אבל חלק מהם אומרים שאכן נכון, אז כנראה שתיאוריה לא נכונה, חלק אומרים שזה כנראה לא ירמיהו כתב את הדברים, זה האורחים של ירמיהו. אז אוקיי, בכל פעם, ויש כאלה שלוקחים את זה במקומות אחרים, אני רק, אני חושב שחשוב שתדעו מהעניין הזה, שהדבר הזה הוא חומר למחשבות מחקריות מהעניין אלה, שלא לא תופתעו אם תתקדו בדברים האלה. אבל בכל אופן, אנחנו, מה שמעניין אותנו פה זה באמת מנקודת מוצא ספרותית כדי להגיע למהותם של הדברים. וכן, כלומר, לפי המדרש, התופעה קיימת, כן? לפי המדרש אפשר להבין שזה עוד חלק מהדברים שמעידים על זיקה מיוחדת בין ירמיהו לבין משה רבינו. ואם שאלנו, הרי כל הנביאים אמרו תוכחות, כן? אבל בינתיים, ברמה הסגנונית, אנחנו ראינו שהתוכחות של ירמיהו משתמשות הרבה במה שמשה רבינו אמר, כן, במילים שלו. וכן, כמובן, זה מתקשר או משתלב לכל הדברים שנאמרו גם קודם. כן, אבל אני רוצה להציע גם עוד קומה בדבר הזה, וזה משהו יותר מהותי. מבחינת לא רק הסגנון של התוכחות, אלא גם מבחינת התוכן שלהם. שאלה לגבי כל נביא ונביא, מה בעצם הנקודה אצלם? יש דבר כזה, כן? יכול להיות שהשאלה היא שאלה כי הנביא מתייחס להרבה דברים, וזה לא תלוי בו, זה תלוי בסביבה, זה תלוי בדור, זה תלוי מה הבעיות שקיימות. זה יכול להיות. מצד שני, יכול להיות גם כן איזשהו נקודת מבט מיוחדת לגבי כל נביא מסוים, שדרך שם הוא מעריך את המצב. אצל רמיהו אנחנו שואלים את השאלה מה מקומם אותו, מה גורם לו, מה מקפיץ אותו, מה גורם לו לצאת בתוכך נזעמת, כואבת. אז ירמיהו יש לו כמובן כמה עבירות ספציפיות שהוא מדבר עליהן, הרפאים הרגילים, לצערנו, כן, העבירות החמורות, העבירות הזרה, גילוי הריות ושפיכות דמים וניאוף וכל הדברים האלה. יש לו גם כמה דברים ספציפיים מיוחדים, יש לו מקום אחד שהוא מדבר על שמינת שבת, יש מקום שהוא מדבר על הנושא של שילוח עבדים אחרי בשנה השביעית. אבל עם זאת נדמה לי, ואני אביא להם אחר כך גם כן הוכחה ממוחשבת לדבר הזה, יש איזו נקודה אחת שהיא מאוד דומיננטית ועוברת בספר ירמיהו הרבה מאוד, כחוט השני. כן, אז בואו נעיין שוב בפרקים שלנו, נגיד ניקח פרק ה', כן, מההתחלה, התחלת הפרק. שוטטו בחוצות ירושלים ואונה ודאו ובקשו ברחובותיה. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט ומבקש אמונה, וסלח לה. ואם חי אדוני יאמרו, לכן השקר יישבר. כלומר, הוא מוצא אנשים שנשבעים, נשבעים בשם השם, שזה כשלעצמו דבר חיובי, כן? כי יש מקום אחר שהוא מוכיח אנשים שנשבעים בשם עבודה זרה. בן אדם הזה הוא עושה מצווה, הוא נשבע בשם השם. כן? אתם יודעים, לפי הרמב״ם, זה אחד מתרי"ג מצוות, ישבע בשם השם, זה כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאתה רוצה למת משהו, אז אתה למת משהו מאלף, אז אתה משתמש בשם השם, כי השם, זה אומר שאתה מאמין בו, זה הוא האמת המוחלטת. אבל, הוא, אז הוא אומר, חי השם, אבל התוכן של השבוע זה שקר, הוא בעצם משקר. נראה את למטה, פסוק י' א', כי הבגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאום אדוני. כי חשוב אדוני ואמרו לא הוא, ולא תבוא עלינו רעה, שחרב רעב לא נראה. אז שימו לב לפעלים פה. היה פה שקר, היה פה בגידה, היה פה כחש. הרעיון הזה של שקר, ובגידה, וזיוף, ועמדת פנים. זה מופיע הרבה מאוד בירמיהו, והתחושה היא שזה, כן, התחושה שלי, בכל אופן, אני חושב שזה גם נכון אובייקטיבית. זה המשקפיים שדרך שם הוא רואה את כל הדברים. כן, בפרק הקודם, פרק ג', כאשר כן, אנחנו כן, טוב, וזה בעצם לפניכם פה, כן, בפרק ימות פסוק י', כן, וגם בכל זאת, כן, אני יודעת, וגם בכל זאת לא שבה אליי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה, כי אם בשקר נאום אדוני, כן, כלומר אנחנו מדברים פה על התנועה של יושיהו, כן, שהוא נחזיר את העם בתשובה, וכולם אומרים, כן, כן, אנחנו חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, עובדים את השם. וירמיהו קודם כל מכנה את יהודה בגודה, זה השם של מילה, בעיצומו של התהליך הזה של התשובה. והוא אומר, כי הם לא עושים את זה בכל הלב. זה בעצם שקר, כן? וחזל כמובן מוסיפים את הסיור שכאשר באו הפקחים של ירשיהו לבדוק שהכל, כן, שאין שם עבודה זרה, אז אמרו, כן, בוא, תיכנס, אין פה שום דבר, כן, אבל הפסל היה מאחורה, מאחורי הדלת, איפה שהם לא הסתכלו. כן, עוד פסוק פה, כן, גם הבאתי עם פרק ו', כי מקטנם בגולם כולו בוציא הבצע ומן אביו עד כהן, כולו עושה שקר. הדבר הדומה לפסוק הזה מופיע אחר כך בפרק ח', פסוק ח', איך תאמרו חכמים אנחנו ותורת אדוני איתנו, אחרי הנה השקר עשה את שקר סופרים. כן, פסוק י', כן, דברי פסוק אחד, פסוק י', לכן אתן את נשיהם לאחרים, סתודיהם ליורשים, עם קטון והגדול כולו, והוציא הבצע מן אלפי ועד כהן, כולו עושה שקר. כן, גם פה הזיוף, כן, אנשים אומרים, תורת השם איתנו, מה אתה? אנחנו לומדים תורה, אנחנו מקיימים את התורה. כן, אומר, אבל זה הכל שקר, זה הכל המדת פנים. נראה פה אותם בדוגמה הבאה בדף, כן? אל תפתחו לכם עדיף, יש שקר לימור, כן? פה דירקתי, כן? זה היכל השם, היכל השם הם הדברים המפורסמים. אתם הולכים, מתפללים את הקדוש ברוך הוא, באים לבית המקדש. הנה אתם בוטחים לכם הדברי השקר ותיקו איל. הגנוב הצוח ונאוף יישבע לשקר וכתר לבר ולוך אחרי ילדים אחרים אשר הועידתם. ואתם ועמדתם לפני בבית הזה שנקרא שמי עליו, אמרתם, ניצרנו למען לעשות את כל התועבות האלה. כן, וזה דבר שקשה לנו לתפוס. כן, כשאליהו נתקל בתופעה הזאת, הוא אומר, אתם פורסים על שתי הסיפים. זה תמים אתם ככה, תמים אתם ככה. ימיהו אומר, זה שקר, זה זיוף. כן, אתם באים לשם, כאילו אתם כנראה מאמינים בכוחו, כי אתם חושבים שזה מה שיציל אתכם. ואתם חושבים שמספיק לבוא ולפלל לשם וכן, ולהקריב לקורבנות, אבל אחר כך אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, שזה כולל עבודה זרה. אז העבודה זרה פה מוצגת, כן, לא כעבודה זרה, אלא כשקר, כזיוף. כן, זה הנקודה שמקביצה אותו. פרק ת', כן, פה דוגמה כמובן טוב. איש מאלו ישמעו, ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקב יעקב וכל ראיה רחיל יהלוך. כן. אז הוא מזכיר פה בסוף את העניין הזה של הרחילות, שזה כמובן עבירה. אבל איך הוא מציג את העבירה הזאת של הרחילות? מה הבעיה פה? זה לא שאתה הולך לספר דברים רעים על מישהו. אתה מספר מישהו, דברים רעים, על מישהו שהוא ראה שלך. כן? זאת אומרת, הבן אדם הזה בוטח לך, אתה היית אצלו בבית אתמול, והוא שפך לפניך את כל איתו, גילה את כל מסתריו לפניך, והוא חשב שזה בסדר, כי אתה לא תמצוא את זה על אף אחד, ואז אתה הולך מאחורי הגב, הולך, כן, עושה עם זה מרקחה בשכונה. אז העוול פה, שוב, השקר, הזיוף, הבגידה, המעילה. כן, מסתכלו שם בפרק ת' שם, גם מסביב בפסוקים האחרים שם, זה הכל, הרעיון הזה בולט שם. כן. עכשיו, מבחינת הבדיקה הממוחשבת. אני עשיתי בדיקה של איפה, כמה פעמים מופיע המילה שקר, למדע הריאציות, בישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. אז התוצאות היו, ישעיהו 8, ימיהו 37, יחזקאל 1. אני חושב שזה אומר הרבה. כן. כן, אבל המטרה של כל זה, זה לראות איך הדברים האלה מתקשים לספר דברים. כי בספר דברים אנחנו לא מוצאים את הנזר של השקר, משהו כבולט, ואף על פי כן, אני מאמין שבעומק הדברים זה כן קשור. ופה אנחנו צריכים קצת לחשוב על ספר דברים, כן, מה בעצם, אם אפשר להתבטא ככה, מה הנקודה המרכזית בספר דברים? כן, בספר דברים יש הרבה דברים, יש תוכחה, יש מצוות, יש חזרה. אבל שוב, אם אני מנסה לתהות מה בעצם הנקודה בספר דברים, או מה מחדש ספר דברים, מה מייחד ספר דברים לעומת שאר החומשים, הספר דברים נקרא משנה תורה, חזרה. כשחוזרים על משהו, כשאנחנו לומדים במבחן, אנחנו עושים, חוזרים על דברים, ואנחנו מנסים לסכם את זה. כן? ספר דברים, מבחינת האורך הוא יותר קצר מכל שאר הדברים ביחד. כשאנחנו מסכמים, מה אנחנו עושים בעצם? אז דבר אחד שאנחנו עושים הוא שאנחנו לא מכניסים את הכל, אנחנו מקצרים, יש דברים שהם פחות חשובים להגיד ואנחנו מוציאים את זה. אבל סיכום טוב, מה הוא עושה בעצם? סיכום טוב לוקח את כל החומר הרב, כל הים הזה של הפרטים והעובדות והנתונים, ואם זה מסוכם היטב, אז עכשיו אני רואה את התמונה. עכשיו אמר, עכשיו אני רואה את השיטה. בספר דברים אפשר לומר שהוא מגלה את השיטה של התורה, יותר משאר החומשים. יש לנו פסוק אחד בספר דברים שהוא פסוק מרכזי. אתה ישראל, כן? עכשיו הולך להיות משהו חשוב. אתה ישראל, תהיו מרוכזים. מה השם לוקח השואל מעמך? כן, מה המשך? כי אם אתה השם לוקח, לעבר אותו, לעבוד את השם וככה, לעבוד את השם וככה בכל עבדכם, בכל נפשכם, ולשמוע את כל מצוותיו, כן? זאת אומרת, נותקה שם יראה, אהבה, עבודה בכל הלב, ואחר כך, ולשמוע את כל המצוות. כשמישהו שואל את השאלה הזאת, מה השם רוצה מעמך? כן, אחרי שכבר היו כל החומשים הקודמים, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו כבר 40 שנה לומדים את הדברים האלה, ואתה עכשיו אומר לנו, מה? כן, כמו שבן רוצה להבהיר. זה לא כמו שאתם חושבים. מה שאתם רוצים, מה שהשם רוצה מכם, זה לא מה שאתם חושבים. כלומר, עד כאן אפשר היה להבין שהתורה זה רשימה של מצוות. יש מצוות תעשה, מצוות תעשה, תעשה ככה, אל תעשה ככה. כן, פשט קדושים, יש רשימה שלמה של, כן, מכל התחומים, מקודשים, מבין אדם לחברו, בין אדם למקום. אז מה שהשם רוצה זה שאני אעשה ככה, אני לא אעשה ככה, אני לא אוכל פיגור, אני לא אגנור, זה מה שהוא רוצה. אז משה רבינו אומר, לא, מה שהשם רוצה הוא, התוך של הדברים, הוא האהבה, היראה, לעבדו בכל לבבכם, בכל נפשכם. זאת אומרת, ההתמסרות, הקשר התמידי, העקבי, כן, בספר דברים יש לנו בכל דבר חנשך, יש לנו בשכבך ובקומך. כלומר, זה משהו תמידי, אתם כל הזמן צריכים להיות עם הדבר הזה. זה משימה של החיים, זה משימה אישית, זה משימה לאומית. זה דורש התמסרות תמידית. זה לא שאתה בא לאיזה מצב מסוים, יש שם, אתה חושב את השדה, אז אתה צריך לדאוג שלא לעשות את זה עם קיניים. כלומר, זה נכון, כן? אבל זה לא רק זה. אז הנקודה של משה רבינו בספר דברים הוא שצריך להיות פה, שיש פה משימה עקבית שאתם צריכים להיות שקועים בו כל הזמן. אחרת, למעלה הדבר הזה, היה אפשר להבין שבעצם יש פה דרישה של מעשים חיצוניים, דברים שאתם צריכים לעשות, דברים שאסור לעשות, וזהו. אז משה רבינו חשוב לו להגיש, וכל ספר דברים חשוב, אתם יודעים מלא מזה, לא צריך להרחיב את הדיבור בעניין הזה. כל העניינים של דבקות ואהבה, בכל עבדכם, בכל נפשכם, וכל זה פעם אחר פעם, לבחור בטוב, כן, כל, זה, 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 זה ערכים, זה אמונות, זה התמסות. כן, כי אחרת זה נשאר מין קליפה חיצונית כזאת, ושמאחורי זה יכולים להסתדר כל מיני דברים אחרים. וזה, ופה נכנס ירמיהו. כלומר, ירמיהו קשור לספר דברים, אני טוען, בגלל שהוא חש שהבעיה, שיש בעיה בעם של זיוף ועמדת פנים. הם יכולים להגיד תורת השם איתנו, אבל הם לא מדברים על ספר דברים, הם מדברים על החומשים האחרים. תורת השם איתנו זה המעשים, הפעולות שצריך לעשות. כן? אז אם עשיתי ככה, אז בסדר, אז אני... כן. הכל, זה לא חודר אצלי לאישיות, זה לא חודר אצלי לחיים הפרטיים עד כדי כך. יש דברים שאני צריך לעשות אצלם מבחינה חיצונית כדי לצאת ידי חובה. וזהו. ונמצאתי. אז מה ש... אז ירמיהו חושב, מה שהעם הזה צריך יותר מכל, זה המסרים של משה רבינו בספר דברים. ומכאן יש לנו אפשרות, אני חושב, להסביר את המבחינה המהותית יותר, את הזיקה בין ירמיהו לבין משה. אז כך ש... אם תקבל את הטענה הזאת, זה אומר ש... כל הדמיון הסגנוני וסגנון חיים, אם זה סגנון דיבור, בעצם משקף את הניתוח של ירמיהו באותו דור, שמה צריך. הבעיה של הדור הזה, הזיוף, עמדת פנים, הבגידה, השקר, עשיית המצוות באופן כזה, או עבודת השם כזה באופן חיצוני, באופן שלא באמת משפיע על החיים. והוא ראה את הפתרון, את המפתח לפתרון הזה, דווקא בדברי משה רבינו בספר דברים. טוב, בבקשה.